עכשיו אנחנו בדברים של הרמב״ם ביחס לתלמוד הבבלי. מה היו המטרות של מי שכתב את התלמוד הבבלי? מה העניין לחיבור הזה? ושם כוונתו בו ארבעה דברים, זה עמוד א' אצלי. האחד, פירוש המשנה וכל מה שנפל בדברים המסופקים, שבה מחלוק את הפירושים ותעלות כל מפרש על חברו וגילוי טענת האמת, וזו הכוונה הראשונה שנתכוון. זאת אומרת, הדבר הראשון, מפרש את המשנה. זאת אומרת, כשאתה לומד את המשנה, יש לך כל מיני שאלות שעולות לך בזמן שאתה לומד את המשנה, אבל אתה צריך מישהו שיפרש לך מה שהמשנה מתכוונת. והשני, פסק ההלכה כדעת אחד החולקים, אשר נפלה מחלוקתם בגוף המשנה או בפירושה, או במוצא ממנה ומוקש אליה. הדבר השני, פסק ההלכה. כלומר, אם יש מחלוקת, אז צריך לפסוק את ההלכה. המשנה לא תמיד פוסקת הלכה, ובטח בדברים שהם לא כתובים מפורש במשנה. זה דברים שהסוגיה מתגלגלת מתוך הדבר שכתוב במשנה, וצריך ודאי גם לפסוק הלכה שם. אז גם צריך לברר את המשנה, גם צריך לפסוק הלכה. הדבר השלישי, התולדות שלו יתחמק כל דור מן המשנה, וגילוי העיקר מראות שמודו בו למתנים הדברים במשנה, עד שקבעים דברים שנקבע, וגזרות תקנות שנקטורים אחרי הבן הקדוש עד אליו. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, ההתפתחות של התורה שבעל פה, כלומר, שקשורה קודם כל לביסוס המשנה, כלומר, איפה ההלכות שכתובות במשנה מבוססות בפסוקים או במסורת של תורה שבעל פה משה רבינו, הלכה משה מסיני, כל מה ש... ואחר כך גם מעבר למשנה, הרי יש דברים שהתחדשו בתקופות של האמוראים שהיו אחרי המשנה, מחלוקת אביי ורב, יהוש שלא מדעת, ויהוש שלא אביוש. זה לא דבר שכתוב במשנה, זה מחלוקת אביי ורב, זה אחרוני האמוראים, זה הדור הרביעי של האמוראים. עכשיו, הגמרא שם, המסרת במציאה, מביאה כל מיני ראיות, נכון? תשמע, מפה, משם, ממשניות, מברייתות וכו'. אז זה נקרא בירור של סוגיות שהם היו אצל החכמים שאחרי המשנה. גזרות, אמרנו, זה איסורי דרבנן, ותקנות. כן? כל מיני תקנות שתקנו אחרי תקופת המשנה. כן? אז גם זה דבר שיכול להיות. והרביעי, דרשות, מתאימות לעניין כל פרק שיזדמן שימצא בו דרש. דרשות הכוונה עניינים רוחניים שבתורה, זה נקרא דרשות. כבר ענייני אגדה, זה תלמוד הבבלי מלא גם כן אגדות. כלומר, בתלמוד הבבלי יש התייחסות נרחבת לתחום, לעניינים הרוחניים שבתורה. אם כי ודאי שעיקרו של התלמוד הבבלי הוא סביב המשנה, ממילא זה סביב ענייני הלכה, אבל אין לנו כמעט מסכתות בשס שאין בהם עיסוק בענייני אגדה, גם כן. כן. לפעמים זה עיסוק נרחב מאוד, לפעמים זה עיסוק יותר מצומצם, אבל תמיד יש איזושהי התייחסות כזו. וזה העניין הרביעי, רצינו אומר הדרש שנמצא בתלמוד, אין ראוי לחשוב שמעלתו מוכב ותועלתו מעלתה. אומר הרב, עכשיו בוא נדבר על העניינים, ענייני האגדה שבתלמוד. אל תחשוב שזה דברים לא משמעותיים, אלא הוא תכלית גדולה, למה שכלול בו מן החידות הנפלאות החבודות הפליות. טוב, אני מתאר לעצמי שאתם למדתם גמרא כשהייתם צעירים יותר מאשר מה שאתם היום. ואני מוכן להמר, שאם הייתי שואל אתכם אז, איך אתם מתייחסים לאגדות שבתלמוד? אני זוכר שאצלנו היינו באגדות זה הכיף כאילו. נכון? זאת אומרת, אתה אומר, הגמרא בחלקים הכבדים שלה, זה בעצם ההסבר של המשנה וכל העניינים ההלכתיים. ובענייני אגדה זה הכיף כזה, זה העברור. אצלנו זה היה נקרא העברור. אומר הרמב״ם, טעות גמורה לחשוב בצורה כזאת. זה טעות, זה פשוט זה לא נכון. למה שכלול בו מן החידות הנפלאות והחמודות הפליות. לפי שאותן הדרשות, אם יאוים ואין עיון פנימי, יובן מן הטוב הגמור מה שאין למעלה ממנו. ויגלה מהן מן העניינים האלוהים והמיתות העניינים כל מה שלא רצו לגלותו אנשי החומה וכל מה שכילו בו הפילוסופים דורות. והרמב״ם תדע לך שבעניינים של האגדות שבתלמוד, אל תקרא, תחשוב זה מין סיפורים או איזה שיחות מוסר או כל מיני דברים כאלה, אלא מה שיש שם זה דברים עמוקים ביותר, שרק חכמי הדורות הם הביאו אותם באופן סתום. כלומר, כשאתה קורא אותם בקריאה ככה מלמעלה, זה לא נראה לך איזשהו משהו יותר מדי. וגם דרך אגב, חלק מהם יראו לך גם מאוד מוזרים ותמוהים. וסותרים את ההיגיון, וסותרים את טבע העולם. ככה זה יראה לך, לכאורה. הוא אומר, רמב"ם יודע לך, יש פה דברים עמוקים ביחס לאמת, ויש פה גם דברים שהתייחסו להם כבר. כל מיני שיטות פילוסופיות, והעריכו בהם המון, אבל חז"ל כתבו את זה בצורה הזאת. ואם תביט בו כפשוטו, אם תסתכל על זה ככה ותנסה לפרש את זה כמו שזה, תראה בו מהריחוק מן השכל מה שאין למעלה ממנו. אתה בעמדת ביקורת כזאת מבחוץ, אתה תגיד, בוא נה, זה דברים מוזרים, לא מובן איך בכלל. כתבים כאלה דברים משונים. ואולם, עשו זה לעניינים נפלאים. ופה הרמב"ם עונה על השאלה הפשוטה, המתבקשת. אם באמת מדובר בדברים כל כך חכמים, כל כך עמוקים, כל כך גדולים, אז למה יטעו אותנו? למה כתבו את זה בצורה כזאת שאנחנו נחשוב בדיוק את ההפך על אותם דברים? אומר הרמב״ם, עשו את זה לעניינים נפלאים. נפלאים הכוונה לנפלא זה דבר שהוא מכוסה. כלומר, זה, כמו שאמרנו, בת ראשון אתה לא חושב על זה, אבל אחרי שתחשוב אתה תראה שיש פה, בזה גופה שהם הסתירו את הדברים, כלומר זה שהשיטה הייתה, לכתוב את זה בצורה כזאת שזה נראה כלפי חוץ משהו אחד, אבל אם באמת זה משהו אחר, זה עצמו היה כתוצאה מחוכמה גדולה. מה היה השיקולים? שיקול ראשון, אחד מהם, להפרות רעיוני הלומדים. אני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, להפרות רעיוני הלומדים. זה הפוך מאוד מהגישה שיש היום. הגישה שיש היום זה צריך לכתוב לך את הכל בצורה, איך קוראים לזה? להנגיש. הכל צריך להיות כתוב בצורה פופולרית. עכשיו, מה קורה כשדברים כתובים בצורה כזאת שמה שאתה צריך לעשות זה רק לקרוא אותם? אפילו בעיניים אתה עובר על זה. מה שקורה, אתה לא מצא, אין פריון בלימוד כזה. אתם תראו שתמיד כשאתם לומדים משהו שמאתגר אתכם, מאתגר אתכם לחשוב, תמיד יהיו משהו, דברים שאתה תגלה, בערך זה מה שאתה לומד. שאם זה היה כתוב בצורה כזאת כמו כתיבה קולחת, שאתה קורא ככה מלמעלה ואתה מבין, אתה לא היית מגיע אליה. לא היית מגלה את הפנינים האלו בלי לעמול ולנסות לפענח מה כתוב פה. זאת אומרת, האתגר והפענוח יוצר פריון מחשבתי. זה מה שאומר הרמב״ם. וזה נקודה חשובה. אנחנו רגילים שהיום הכל מונגש, הכל זה, ואנחנו גם גלים חוסר סבלנות לדברים שהם לא כתובים בצורה של משהו שאתה קורא ככה מלמעלה ואתה. אתה מריץ אותו. אבל צריכים להתרגל, כן, איך אמרו חז"ל, לא יגעת ומצאת אל תאמין, אתה לא תמצא. עכשיו, אני נסביר את זה יותר. לכאורה תשאלו, מה זאת אומרת? אתה רוצה לאתגר, אז אולי תכתוב לנו את הגמרא בגימטריה, ואנחנו צריך לפענח, או בראשי תיבות, כדי שאנחנו צריך להתאמץ הרבה כדי לפענח, ותעשה לנו עכשיו תרגילים שכליים. או אולי תכתוב לנו חצאי משפטים, שאנחנו צריך דרך הרבה אינטליגנציה לגלות את המילים שמחקת מהטקסט כדי לאתגר אותנו. זאת אומרת, איפה יהיה הגבול? זאת אומרת, גם זה יהיה אתגר, ברור. זה יציב רף מאוד גבוה כדי שאתה צריך להבין בכלל את המשפט. או שכתוב את זה באיזה שפת סתרים כזאת, שיהיה קשה כל פעם למצוא את הקוד שמלמד את ה... כן, שאלה, נכון? זאת אומרת, זה נכון מצד אחד, וזה די ברור מה שהרמב"ם פה כותב, שכשאתה מאתגר את הלומד, אז הפריון המחשבתי... באותו נושא לא נעשה גדול יותר. ומצד שני, אז איזה סוג של אתגרים אנחנו ניקח? נובע שאלה מעשית ששואלים אותה הרבה בחורים. יש לנו היום ברוך השם שוטנשטיין. אז מה זה? בוא נלמד שוטנשטיין, בשביל מה צריך להתאמץ בסדר הבוקר לגמרא, לקרוא את הגמרא? זה אז השוטנשטיין, אתה ישר תבין מה רוצים. אפשר לחזור על השאלה ועל התשובות. אפשר, אם אתה רוצה קצת מין תוספות, תסתכל בהערות, אז יהיה לך עוד יותר. ובכלל, בואו נכתוב את כל התורה שבעל פתאונים, יש כל מיני אציקלופדיה תלמודית. ראיתם פעם אציקלופדיה תלמודית? זה כיף, אז אתה עושה סקירה שלמה לנושא שלם. כל מה שנאמר בתלמודים, בירושלמי, תוספתות חז"ל, ראשונים, אחרונים, הכל מסודר, בנושא שלם. לא משהו כזה נקודתי, אתה רואה את כל היריעה. נניח אתה רוצה ללמוד, שמעת על מושג. שמעת על מושג טענה, טענה בבית דין. אבל כמה אתה תוכל להוציא מתוך הסוגיה שאתה נמצא בה? בוא להוציא מים מהסלע. עם הרבה מחשבה אולי תגיע לאיזשהו משהו קטן. פתח אנציקלופדיה תלמודית בעוד תת עין, טענה, תמצא שם ערך שלם, שעושה לך סקירה על כל ענייני הטענות שכתובים בשס, ובכל דברים של חזל וראשונים ואחרונים, וזהו, וזה נגמר העניין, זה אם אתה רוצה, אז עכשיו בואו תראו, אני אציע לכם נוסחה לסדר בוקר, תעשו ככה, תלמד שוטנשטיין, ואז תתאשר מה... עכשיו, תראה, יש גם אוצר מפרשי התלמוד, אתם ראיתם את היצירה הזאת? אז לא מכירים אוצר מפרשי התלמוד, הסימן שאתם באמת ככה לומדים ברצינות. אז אוצר מפרשי התלמוד, זה יצירה מעניינת. עשו אותה במכון ירושלים, מה עשו? בנו אותה על פי סדר רשי תוספות. עכשיו, כל משפט ברשי, או משפט בתוספות, הביאו ב... לא בלשון המקורית, לא כמו שאיתם קובצת, שאיתם קובצת מביא בלשון המקור, הוא מעתיק פשוט את הראשונים. לא בלשון המקור, אלא איבדו את כל הדיונים שדנו על הדברים שמוזכרים ברש"י. את כל הדיונים שמוזכרים, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא את זה, ואז אתה רואה כאילו, המרש"י הסביר ככה, והמרש"ם שאמר המסביר ככה, ורבי עקיבא איגר הסביר ככה, ואתה רואה את כולם ככה אחד בתוך השני, והכל מסודר. אתה מסתכל למטה, אתה רואה גם שם מספרים בהערות שאולי מי אמר את מה, ושלום על ישראל, אז הנה, הבאת לכם נוסחה. ואחר כך בכלל תיקח הלכה ברורה שכתובה בסוף השס של הלכה ברורה, ואתה תקרא בכלל גם את ההלכה. אז יש לך משהו מעולה. שוטנשטיין, לימוד ראשוני, הרחבה אנציקלופדיה תלמודית, העמקה והרחבה אוצר מפרשי התלמוד, תמצית הלכתית. למה לא לעשות ככה? ככה החוכמה תהיה פרוסה וכו'. טוב, אז בואו נשאיר את השאלה הזאת למחר, כדי שתבואו מחר בצהריים.